ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לימוד תורה זה לעסוק כשמיית עלי בדיל חטא. ברוש הדבר שאנחנו עוסקים בלימוד הניגלה, אנחנו עוסקים כדי לברר את הדברים אל הפן המשמעותי המעשי שלהם. למרות שבלימוד תורה ישנו ערך גדול, ואולי יותר, אומר הרב באורות התורה, אומר בית הלוי על פי הזוהר, בלימוד התורה לשם עצם הלימוד, אבל בלימוד עצמו ישנה בחינה של לימוד לברר את הדברים ולעסוק כשמיית אליבא דהלכתא, לברר את הדברים כדי לדעת את הדרך אשר ילך באדם, וגם בעצם הלימוד לברר את הדברים שהדברים יהיו מבוארים. כמו שחז"ל אומרים שהדברים יהיו מחוברים, כמו שאחותו של אדם אסורה לו, שהוא ילמד סוגיה יוכל להגיד מתוך הדברים את הרצאת הדברים לעצמו ולאחרים בצורה ברורה מה יוצא מתוך הדברים. ולפעמים זה למעשה, לפעמים זה לא מעשה. אנחנו נרצה לעסוק בשאלה שהיא עיונית אבל היא מאוד למעשה. כתבנו במודעה שנעסוק בנושא, האם מותר להוציא אוכל מסיר שעומד על האש, על הפלטה, ורוצים להוציא בשבת אוכל, אז בדרך כלל מורידים את הסיר ומחלקים את האוכל לסועדים. אבל יש פעמים שרוצים לתת רק חלק מן הסיר, והסיר נמצא על האש, על הפלטה. השאלה היא, האם מותר לקחת מתוך זה? אפשר לשאול למה שלא יהיה מותר. ננסה לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, כדרכנו, שיהיו גם מבוררים בעזרת השם. אנחנו למדנו בעבר, עסקו כאן בהלכות בישול, ברוך השם, תקופה ארוכה, עוד ודאי יש הרבה מה ללמוד. כך אני מרגיש הכל פנים. היה גם מבחן השבוע נפלא, לא קל, שהרב שלמה עשה. ערך. אנחנו למדנו בתוך הנושאים האלה, וגם הגדרנו כאן בשיעורים, שישנה מחלוקת ראשונים, האם יש בישול גם אחרי שהדבר מבושל כבר כמאכל בן דרוסאי. האם יהיה בזה איסור בישול עד כל צורכו? ולהלכה השולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם, שכל עוד דבר לא מבושל כל צורכו, יש בו איסור בישול דאורייתא. זאת אומרת, להביא דבר ממצב של 99% בישול באיכות ומצב של 100% בישול, זהו איסור תורה. כך נפסק בשולחן ערוך. יש לשאול, מה הדין אם אדם עושה פעולה שהיא מקדמת את הבישול? זאת אומרת, בלאו הכי הבישול היה נגמר. למשל, יש כמה סירים על הפלטה, יש בפלטה מקום חם יותר, מקום פחות חם, ואדם יזיז את הסיר ממקום שבו הטמפרטורה היא כך וכך למקום שבו הטמפרטורה גבוהה ב-30 מעלות. אם הסיר יישאר על המקום שמבושב בטמפרטורה הראשונית, נגיד של 200 מעלות, ייקח לו להתבשל שעתיים. אם הוא יעביר את זה למקום השני, זה ייקח רק שעה. אבל אם הוא לא היה עושה שום דבר, הוא היה משאיר את זה על הפלטה, זה היה מתבשל. אולי נאמר שאין בזה איסור בישול. או בציור של הגמרא, אדם מחטא מתחת לאש, מתחת לסיר, יש גחלים. אדם מחטא בגחלים. אבל בלב אחי זה יתבשל, יש גחלים, זה עתיד להתבשל תוך שעתיים. עכשיו הוא מחטא בגחלים ומגדיל את האש, וזה יגרום שזה יתבשל תוך שעה. האם יש מקום לחיה בזה? לכאורה, האדם לא עשה כלום, שום שגם בלעדיו היה קורה הבישול. ומצד שני, הוא מזרז את הבישול, ומכוחו התבשל הבשר בשעה ולא בשעתיים. אז רבי קוויגר, בתחילת הלכות בישול, שולח לריטב"א בסוגיה במסכת שבועות דף י"ז עמוד ב', שם כתוב שאם אדם זר הוא חוטא בגחלים על המזבח ומקדים את הפעולה משעתיים לשעה, הוא חייב. אז אומר רבי קוויגר, אצלנו מצטטו את הריטב"א, איזה כיף, לא היה להם פרויקט השו"ת או כל הפרויקטים. אני הסתכלתי בריטב"א, זה חצי שורה בריטב"א. רבי קוויגר זכר את זה. זה פשוט, לנו זה נראה משהו, זה פשוט, אנחנו רואים את הרב נמצא השליטה. פשוט, מי שלומד יודע, ככה כתוב בתוספות בכתובות. ורבי קוויגר מעתיק פה את הריטב"א וכותב כך: אם היה הגדרה על האש ולא היה ראוי להתבשל עד שעה ושתיים, והופך בגחלים שעל ידי זה מתבשל במוקדם, כתב הריטב"א בחידושיו לשבועות, ואפשר בחייו וקירוב הבישול מילתאי כמו בקירוב העבודה. כמו ששם הגמרא אומרת לגבי זר הוא התחייב, כך רוצה רבי הריטב"א לומר, שמסתבר לומר, הוא אומר על דרך אולי, שיהיה חיוב גם בקירוב בישול במלאכת שבת. לי יש שאלה על הרבי קוויגר הזה, שאלה של הבנה, כי אני לא יכול לשאול רבי קוויגר. למה רבי קוויגר בנושא של בישול ושבת הוא רץ לגמרא בעבודה זרה? נכון שבשבועות, נכון ששם מדובר על קירוב ובישול, והריטב"א מזכיר את בישול בשבת, אבל יש ראיה בתוך הלכות שבת, בתוך הסימן הזה שבו אנחנו עוסקים. למה רבי קוויגר לא הביא ראיה מהסימן שלנו? מאיזה דין הוא יכל להביא ראיה? למדו כאן, אני מחזיק את הדף מקורות של הרב שלמה, נשתמש בו היום, דף מספר, לא, דין, דף ת'. מאיפה יכל רבי קוויגר להביא ראיה יותר פשוטה? אליאל אמר, מדין מגיס. נכון. מה זה מגיס? אולי נסביר, כי כולם פה שקועים בלימוד, אז נסביר קצת מה זה מגיס. לבשל זה בעצם להשתמש בחום, מדאורייתא בישול באש, ודאי זה אש, אז להשתמש באש כדי לתקן את הדבר הזה על ידי פעולת האש שהיא מרככת את זה. איך מבשלים? לוקחים סיר, שמים בו מים ושאר דברים, ושמים את זה על האש, או על האש, או על קיריים חשמליות, שזה גם אש, והחום יבשל את המים, והמים את העוף שבתוכו וכדומה, ויהיה בישול. אם אדם יעביר את זה באמצע הבישול לאש גדולה יותר, זוהי השאלה הקודמת. אם זה על קיריים חשמליות, הוא יגביר את זה מדרגה 1 ל-2. אם זה גז, הוא יעביר את זה להבה יותר גדולה. זאת השאלה שמקודם קראנו לה בלשון קירוב בישול. אבל ישנה פעולה נוספת שגם היום משתמשים אותה. פעולה הזאת היא זה, כשרוצים לבשל לאיזשהו דבר, הרבה פעמים אנחנו מערבבים את התחולה של הסיר. מדוע מערבבים את זה, את התחולה של הסיר? אנחנו מערבבים את זה כי ככה בישול יפעל יותר טוב. זה מביא את החום בצורה אחידה לכל המקומות. למשל, אם מבשלים איזה סוג של פסטה, אם ישירו את זה ככה, זה יישרף. מערבבים את זה, והאש מגיעה בצורה אחידה וטובה לכל המקומות, והבישול הוא יותר טוב. לפעולה הזו קוראים בגמרא הגסה. הגסה, להגיס. אז בעצם הפעולה הזו פעולה פשוטה מאוד, שלכאורה היא צריכה להיות שייכת במקום שיש תהליך של בישול, והבישול עוד לא הסתיים, נכון? כמו שהסברתי עכשיו, מבשלים פסטה והבישול לא הסתיים, או יש תפוחי אדמה, מערבבים את זה, ואז התחתונים נים עליונים ועליונים תחתונים, וגם מה שלמעלה היה רחוק מהאש הוא התקרב אל האש. זה כמו לעשות הפעולה הראשונה שדיברנו עליה, זה מקרב את הבישול. זה שלמעלה בסיר הגדול, עד שהאש תגיע אליו, אם מבשלים בסירים גדולים של צבא, של מוסדות, זה שלמעלה בפעמים החמין מתקלקל, מחמיץ בשבת, כי הסיר גדול והחום לא מגיע בצורה אחידה, אז מערבבים את זה, וזה יתהפך, ויתבשל הרבה יותר טוב, זה יקדם את הבישול בעצם, וגם ישפר את הבישול. ואכן, כך אומרת הגמרא בביצה, זה המקור הראשון בדף ת', אומרת הגמרא תניא, אחד מביא את האור ואחד מביא את העצים, יהודי אחד הדליק את האש, כי אם לא הדליק את האש, זה הדוגמה השנייה בגמרא, הוא רק שם את הסיר רק על האש ואחרי זה הדליקו את האש, זה ששם קודם בסיר לא עשה כלום, בעיקרון מצד מלאכת בישול. אבל כאן מדובר כך, אדם הדליק את הגז, בא אדם אחר והביא עצים, פה מדובר שהעצים זה חומר הבירה, זה הגז. אחד הביא אש, ואחד שם על זה על האש עצים, ואחד שם גדרה, ואחד הביא מים, ואחד נותן בתוכו תבלין, ואחד מגיס. האחרון עשה את הפעולה הזו של הערבוב, אומרת הגמרא בביצה, כולם חייבים. מסביר רש"י, גם זה בדף, כולם חייבים. מה העניין פה? מגיס, מה זה מגיס? זאת אומרת רש"י, מנער בכף. רש"י הביא את המינוח הלועזי של הדבר, זה נקרא להגיס, זה לנער את זה בכף. יש לשאול, בעזרת השם נחזור בזה בסוף, האם כף זה בדווקא ומה זה יהיה עם מזלג? כף זה כלי שהוא כלי קיבול, מזלג הוא כלי שקוראים לו הפוסקים מגרפה. אז מגרפה זה כלי תפיסה, תופסים את התפוח אדמה ואוכלים אותו, אבל כף זה כלי קיבול. בכלי קיבול הזה לוקחים, לא תופסים. אז כנראה שכשמנערים, מנערים בכף, זה הרבה יותר טוב מאשר לנער במזלג. במזלג מוציאים ובכף מערבבים. כל אחד יכול לחשוב על זה ולבדוק את זה ולראות שזה ככה מבחינה מציאותית. לכן רש"י אמר מנער בכף, השאלה אם זה לעיכובה. כל פנים, רש"י כאן אומר ש מגיס משום מבשל, אם להאמין הרב שלמה שכך הוא הבין לנו, אז כך כתוב מפורש בדף, מגיס משום מבשל שאף הוא אב מלאכה. מי אב מלאכה? המגיס או המבשל? בפשטות מבשל הוא אב מלאכה. מעניין מה רש"י בא להגיד לנו פה, לא ידענו שבישול זה אב מלאכה. יש לדקדק ואולי אפשר יהיה לחשוב על זה לאור הדברים שנדבר היום. כל פנים, אלו הדברים הפשוטים, זה הפעולה של מגיס ויש בה חיוב והכל מצוין. אבל במסכת שבת בדף י"ח מבואר שם שאסור להשאיר חבית של מים על אש. למה? שמא ייחטא בגחלים למהר את הבישול. שואלת הגמרא, איך מותר להשאיר צמר ליורה לגזור? דהיינו, בית הלל אמרו שמותר בניגוד לדעת בית שמאי, מותר להשאיר בערב שבת צעיר שנוהגו לשים בו את האריג או את הצבע או את הסממנים עם מים שזה מתבשל, והמים שמתבשלים מוציאים מתוך הסממנים, מתוך הצמחים הללו, את הצבע שנמצא בתוכם, וזה צובע את האריג או מכין צבע. וזה אומרת המשנה שמותר להשאיר בערב שבת, ותהליך הבישול, תהליך ההוצאה של הצבע ימשיך במשך כל השבת. ומותר להשאיר את זה. שואלת הגמרא, למה את זה מותר להשאיר ואת זה אסור להשאיר? בוא נגזור, כמו שאמרת לא להשאיר חבית עם מים שמאדם יחטא, גם לא להשאיר חבית עם, במקום חבית נגיד יורה, יורה עם צמר שמאדם יחטא בגחלים. מה הוא ירוויח? זה יתבשל יותר טוב, יצבע יותר טוב וכולי. אם הנושא פה הוא בישול, אז יתבשל יותר טוב, על ידי הבישול זה נצבע. זאת שאלת הגמרא. אומרת הגמרא, הנה חינמי, נכון, באמת נכון, אם ישירו סיר על האש בכניסת שבת עם צעים יורה, יצטרכו להוריד אותו מהאש. כמו שאם אדם ישיר סיר על אש בערך כניסת שבת על אש גלויה בתנאים מסוימים, אסור שיהיה מצב כזה בבית, והוא צריך להוריד את זה לפני כניסת השבת. זה נוגע לסוגיות שמתחילים ללמוד כאן עכשיו של שהייה. אסור שיהיה מצב בבית, מצב של מכשלה. כמו שאסור לשים בבית, לא תשים דמים בביתך, גם לא משאירים בבית מצב לא מתוקן. מוצאים מהבית דברים שיכולים לקלקל. אז ממילא, באמת אומרת הגמרא, אסור. פה מדובר שהיורה הזו, הקורה מעל האש, היא לא נמצאת על האש. שכיוון שהיא לא נמצאת על האש, אז אין חשש שאדם יבוא לחטות בגחלים, אז היורה לא על האש, אבל אם היא תהיה על האש זה יהיה אסור. שואלת הגמרא, עדיין יש לי שואל, איך זה מותר? מה הבעיה? וליחוש, שמה, בוא נחשוש, שמה הוא יגיס. מה אתה אומר לי? הוא ישיר את הסיר. איפה הסיר אמרנו? לא על האש. אם הוא על האש, סתם זה אסור מצד שמה יחטא. אלא מה הסיר הזה? לא על האש. אבל מה זה משנה? אם הוא יערבב, כמו שלמדנו בביצה, הוא יערבב את הצמר ואת הצבע ואת כל הדברים האלה, אז הצבע יתפשט יותר טוב. ואז או שהוא מבשל את זה, התוספות אומר צובע את זה על ידי הבישול. אבל אז הפעולה תהיה פעולה של הגסה שאסורה. אז רש"י אומר שם, ובמבושל, גם את זה הרב שלמה הביא, מגיס מהפך בה, ובמבושל ובישול. הייתי אומר כדי לצאת משאלות מסובכות שהפשט ברש"י הוא כזה. אומר רש"י, בדברים שמתבשלים יש פה פעולה של בישול, כי הגסה זו פעולת בישול. חידוש, אני לא שם עכשיו סיר על האש, הסיר כבר נמצא על האש, אני רק מערבב אותו ואני משכלל את הבישול, וגם זה בישול. וראינו בביצה שזה בישול דאורייתא. זה מה שאמר רש"י פה. וליחוש שמה הוא יגיס, ובמבושל, בדבר שמתבשל, זו פעולה של בישול דאורייתא. אז איך התירו להשאיר את מה? את הצמר בתוך היורה. זה לא על האש, זה לא על האש, ועדיין יש חשש שהם האדם יגיס. זה לא על האש. אם תשאלו אם זה לא על האש, מי מבשל לא על האש? אז מה עונים? מה אתם עונים? אבל זה לא על האש. אתה מבשל בבית עם מים חמים? מה, שמערבבים סוכר בתוך תה, אז מערבבים, בגלל זה זה יתפשט, זה יתבשל. אם הוא יכול לבשל את הסוכר, הוא יתבשל. יש חקירה, מה עושה את התה מתוק? הערבוב הוא הסוכר, נכון? לא הבנתי מה אתה אומר. למה שזה יהיה אסור משום משן אם זה לא עומד על האש? יפה. אומר יוסי, למדו בישול. סתם התבלתי אתכם בשאלה פשוטה. כלי ראשון לרוב הראשונים מבשל דמידאורייתא, וגם אם יש ירושלמי לא ככה, הירושלמי אומר איזו חלוט ברור כל שהאור הולכת מהלך תחתיו. אומר הגרא ביורדיה שהכוונה היא שהיה אור מהלך תחתיו, דהיינו לא שאין בבלי מרחוק בבלי וירושלמי ולא ראשונים, אלא באמת בישול דאורייתא זה גם בכלי ראשון. כלי ראשון חם רותח שהיה צולדת בו, הוא מסוגל לבשל דברים מסוימים. אנחנו יודעים שגם שקית יכולה להתבשל גם בכלי שני, דיברנו על זה בעבר, נכון אליליה? לא הכוונת אחרת, אצלך פשוט זה היה פשוט, אז אחרי לא אמרת לי, אז אתה חיפשת את התירוץ יותר, אבל צריכים גם להגיד את הדברים הפשוטים. אז לכן זה הפשט בגמרא, זה גמרא במבושלה ובישולה מהרש"י. אם אדם יגיס, הוא יקרב את הבישול, הוא יעשה פעולה של בישול וצריך לאסור. זהו, פנטסטי. זאת אומרת, בעצם לפי מה שכתוב כאן, אז זו הייתה השאלה, אז הגמרא עונה, לא לא לא, מדובר שהגדרה היא תוחה. זאת אומרת, שמו איזה בצק על המכסה של הסיר, כדי שאדם יבוא או ייזכר, הוא ירצה לפתוח את זה ולהגיס, הוא יגיד, אוי שבת, הוא לא יפתח. זאת אומרת, אני אשאל שאלת אידיוט, זאת אומרת שאנחנו אליאל לא משאירים כלי ראשון עם חמין על השיש, אלא משאירים סיר על האש ולא תחים אותו עם בצק במכסה, לא מדביקים אותו מנייר דבק. אז איך כבודו משאיר בבית שלו סיר? איך אתה נותן בבית שישאר סיר על האש? ולי חושדים המגיס. לפי מה שלמדנו עכשיו בגמרא, כל החשש שמא יחטא נעלם, כי זה לא על האש. כל החשש שמא יגיס נעלם, כי זה תוח, הדביקו את זה בנייר דבק, בטיט. אבל אנחנו שלא מדביקים את הסיר ומשאירים אותו על הפלטה, אפילו על האש, איך זה מותר? צריך להיות חשש שמא אדם יבוא ויגיס. אז נגיד שמא יחטא אין, כי זה פלטה. אם זה על הגז, באמת זה אסור מצד שמא יחטא. אם זה פלטה של שבת או אש מחוסה, אין שמא יחטא. אבל עדיין יש מקום לשאול שיצרסו מצד שמא יגיס. שאלה עצומה, נכון? יש זה מישהו תשובה גם כן לזה? סליחה? נשאר כל צורכו? הרב שלמה, התחילו ללמוד פרק עירה? שם כתוב שמותר לשיר מאכל בן דרוסאי, מה אם שמא יגיס? ובית, באמת בכל הבתים בישראל משאירים על הפלטה רק מבושה על כל צורכו? את מה? זאת אומרת, אתה אומר שאסור להשאיר סיר על פלטה? כמו שאסור להשאיר סיר על הגז שמה ייחטא, כבודו אומר שאסור להשאיר סיר על הפלטה שלא מבושה על כל צורכו, שמה יגיס. טוב, חומרה גדולה. אם קבלה היא נקבל, נוסד. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול, אם זה כך, איך מותר להוציא אוכל בשבת מהסיר? הרי ראינו עכשיו שגם אם הסיר לא עומד על האש, הרי היורה זו עקורה, ואתה אומר לי יש חשש שמא יגיס, ואם הוא יגיס אמרנו מבשל, כך אמרנו רש"י פעמיים. אז איך מותר לקחת מצקת, בשלו סיר מרק, משלו סירים חמין, שמים אותו על השיש או על השולחן, אנשים מנומסים, לוקחים מצקת, איך מותר להוציא מצקת מהסיר של החמין? והרי הרגע, לפני חמש דקות, ראינו את הגמרא בשבת י' ח' שאומרת שצמר ליורה, אפילו אם זה לא עומד על האש, יש לחוש שמא יגיס, ואם הוא יגיס זה יהיה אסור. אז תגידו, אבל עכשיו מה הבעיה? אבל כאשר אדם מוציא אוכל, אז הכל מתהפך. זאת אומרת, הוא לוקח נניח תפוחי אדמה מהחמין מהאמצע, וכל מה שהיה מהצדדים נופל פנימה כמו בשלג. אם אדם יוצא מהאמצע, הצדדים נופלים פנימה, והוא הגיס, אז איך מותר להוציא אוכל מהסיר? לא צובע, מצד, עזוב, צובע שכחנו. אנחנו לא עוסקים בצובע, עוסקים בישהו, אי אפשר להסתבך עם כל הדברים. אני שואל, אם למדנו שלהגיס זה בעד דאורייתא, והרי אני מבין שכאשר אני מוציא בכף, זה גורם בפועל להגסה, זה גורם להרבוב. כי מה זה נקרא להגיס? אמר רש"י להרבב. כל פנים הסברנו שמנער, לנער. ואז כאשר אדם מוציא בכף מהחמין, ממילא זה מתערבב. אז איך מותר להוציא חמין?
הוא לא מתכוון.
אבל זה פסיק רישא. אריאל אומר יפה, הוא למדן, הוא אומר אינו מתכוון, ואינו מתכוון, אחר כך רבי שמעון שמותר. המודל רבי שמעון בפסיק רישא. למה אתה אומר זה לא פסיק רישא, אולי זה לא ייפול. שאלה גדולה, שאלו את זה לפניי אבל, בדף של הרב שלמה, הוא הביא כאן רשב"א. שואל הרשב"א את השאלה הזאת באמת, איך מותר להוציא, שואל הרשב"א איך מותר להוציא, וקשיא לי, אם כן, שואל הרשב"א, אלפס והגדרה שבאיראן מאותחים, איך מוצאים מהם בכף והלא מגיסט. שימו לב שעוד פעם הוא כותב בכף. איך מותר להוציא בכף אוכל מאפס בגדירה, והמשנה אומרת האפס והגדירה שמירה מאותחים, כך וכך. זאת אומרת, מורידים סיר מהאש, איך מותר להוציא מן האוכל בשמה בשלו, בשביל לאכול? אז תגידו לי, מי אומר שמותר? איך אבותינו היו עושים? היו שופכים מהסיר, אולי רק שופכים, מי אומר שמותר? הרשב"א כנראה ראה את הרמב"ן לפניו שמוצאים ממצקת, מוצאים בכף, אז הרשב"א שואל, איך זה מותר? הרי לפי מה שכתוב פה, צריך להיות אסור. זאת השאלה השנייה שלי. השאלה השלישית שלי, שאני רוצה לשאול, היא שאלה של עומק, שבה אנחנו רוצים, בעצם אותה אנחנו רוצים לברר היום. השאלה היא כזו, האם זה נושא אחד? יהיה הנושא שבו עסקו בישיבה עכשיו בסדר אחרי הצהריים ובסדר בוקר, תקופה ארוכה, זה נושא של מלאכת בישול, אחד מילה מתת מלאכות. האם הגסה, יש תלות בין, בין איסור ההגסה לאיסור הבישול? דהיינו, כאשר זה לא מבושל, יש איסור מגיס, אני מבין. אם זה לא מבושל, כמו שאמרנו בהתחלה, הסברנו את המציאות, שמערבבים זה מבשל. אבל האם אפשר לומר שזה גם לא בדבר, גם כאשר זה, כאשר זה מבושל? זאת אומרת, אם אני אומר שיש תלות בין הדברים, אז לכאורה צריך לומר כך, אם זה מבושל כל צורכו, לא צריכה להיות בעיה לא להרבב ולא להוציא, קל וחומר, לא שתהיה בעיה להוציא, אריאל אמר שזה אינו מתכוון. אבל אם אפשר לומר אולי, אולי אפשר לומר שהדברים לא קשורים זה בזה. וזו בעצם השאלה שלנו היום. השאירו סיר על הפלטה, רוצים לתת לילד הקטן לאכול. זאת אומרת, הלכו, הגדולים הלכו להתפלל, הילדים הקטניים נשארו בבית לא לפריע לתפילה, והם רעבים, הם רוצים לאכול. אומרים, אמא, תוציא לנו קצת מרק, תוציא לנו קצת חמין, אני לא יודע מה, קצת קטניות. האמא, מה תעשה? יש לה שלושה קטנים, אחד מושך אותה בחצאית מצד ימין, אחד מצד שמאל ואחד מאחורה. שם מה היא תעשה, אמא? איך היא תיתן להם לאכול? האם מותר לה לקחת את המצקת ולהכניס את זה לתוך הסיר ולהוציא לה, ולהוציא להם לשלוש צלחות אוכל? זאת השאלה בעצם. אז תגידו לי, מה אני שואל אתכם על הפלטה? לפי מה שאלנו בשאלה השנייה, גם אם זה לא עומד על הפלטה צריך להיות אסור. ככה ראינו בגמרא בשבת, דף י"ח. קיצור סוגיה, אז הרשב"א באמת בדף של המקורות שהיה כאן לפנינו, הוא שואל את השאלה הזו, הוא מתרץ, הוא שאל איך מוציאים בכף. אז הוא שאל, הוא אמר, שני תירוצים. בתירוץ הראשון הוא אומר, איזה חידוש גדול, רק בהגסה הראשונה יש בישול, מפני שמערב את הכל, ואיקה משום קירוב ובישולה. בפעולה הראשונה שעושים בהגסה, בדרך כלל עושים את זה לפני שבת, ולכן אין בעיה לשיר סיר. איך מותר לשיר סיר? שאלנו בהתחלה, אז אמרו כאן מבושל כל צורכו. הרשב"א בתירוץ הראשון לפחות אומר לא ככה, הוא אומר פשוט כבר עשו את ההגסה לפני שבת, בדרך כלל עושים את זה לפני שבת, ולכן אחרי ההגסה אפשר לשיר את זה על האש. מאוד פשוט, כך הוא אומר בתירוץ הראשון. והוא אומר שלכן לא קשה, והיינו נמי דמשין על גבי קירה כתומה ולא חשין על דין מה מגיס. וזהו תרץ שאלה עמוקה. יש גמרא בדף י"ח ששואלת שמה יגיס, אבל בפרק קירה שזה הנושא והתחילו ללמוד את זה קצת, למה שם לא כתוב שמה יגיס? בשום מקום אחר בש"ס לא כתוב שמה יגיס על גבי השארת ציר. אם זה כמו שאמרתם פה אז צריך להיות אסור. זה התירוץ הראשון. והתירוץ השני, הרשב"א אומר, מגיס שייך לנושא של בישול, ובאמת עד מאכל בן דרוסאי יש בישול. אם אדם מגיס פעם ראשונה או שנייה או שלישית, כל פעם הוא מקרב את הבישול כמו שהסברנו היום. אבל התבשיל שנמצא על האש כבר מבושל כמאכל בן דרוסאי מערב שבת מצד שמא ייחטא, ולכן אחרי מאכל בן דרוסאי אין בעיה. למה? מי יודע להגיד למה? למה אין בעיה שמה יחטא, שמה יגיס? כי הרשב"א לומד, כי הרשב"א לומד, דיברנו על זה באחד השיעורים הראשונים, שאחרי מאכל בן דרוסאי אין בישול אחר בישול. זה מה שהתחלנו את השיעור היום. לכן הרשב"א אמר, אין בעיה, אפשר לסיר סיר על הפלטה, כי זה מבושל כמאכל בן דרוסאי. ואני אבעל ואומר, רגע, אם זה ככה, אז אסור להשאיר סיר על הפלטה. רק אם הוא מבושל כל צורכה, כמו שאמר כי נאמר כאן מקודם. אבל בימינו הרבה אנשים משאירים סיר על הפלטה, והוא לא מבושל כל צורכו. ואז אם ככה באמת היה צריך להיות אסור לפי מה שהרשב"א אומר, בתירוץ השני. נכון? למה? מה הבעיה? שמא יגיס גם, ובפרט אם זה על הפלטה. והאמת שכך מאיר רבי עקיבא איגר, בסימן רש נ"ג, והביאור הלכה מעתיק אותו, והראו מכאן שבשמירת שבת כהלכתה אמר כמו שזקו מכאן מהצד. הוא אומר, טוב יותר להשאיר סיר על הפלטה בערב שבת שיהיה מבושל כל צורכו. אבל הוא אמר טוב יותר, הוא לא אמר אסור, כי זה בשולחן ערוך בהלכה זה לא נמצא. רק לפי הרשב"א הזה יש מקום לשאלה השמא יגיס. באמת שאלה עצומה, איפה זה נעלם שמא יגיס בגמרא? זה כתוב רק שם בצבע, ואולי זה נאמר באמת רק בצבע, אבל השאלה היא איך בא עם סירים? שאלה גדולה, ואין לנו את הזמן להאריך בלי סוף בדבר הזה. אבל באמת יש מקום לומר שיש את השאלה הזאת, ולכן צריכים להשאיר סיר רק אם הוא מבושל כל צורכו. כך לכתחיל על כל פנים כתוב בשמירת שבת ינהוג, והביאור הלכה רק אמר את זה ככה כדבר, כהורה, זה רק בביאור הלכה, במשנה ברורה הוא לא הביא את זה. ובאמת לפי זה יוצא את חומרה שלא בטוח שבבית ישראל כולם נוהגים את זה. אבל אם אנחנו רוצים לגוע בשאלה העמוקה שאמרנו, אז לכאורה התירוץ הראשון שאמר הרשב"א ואמר אותו גם הרמב"ן, הוא מנתק בין הדבקים. מה התירוץ הראשון אמר? התירוץ הראשון אמר שמה? שמתי יש חשש מגיס? רק בהגסה הראשונה. אבל אם הגיסו לפני שבת כבר אין בעיה, ואם לא הגיסו הגסה הראשונה לפני שבת, אז אפילו זה מבושל כמאכל בן דרוסאי, אולי נגיד שיש חשש שמא יגיס. אז תגידו, אבל כבר אין בישול, אז יש מקום להתבונן בשאלה הזו. ואולי כל הרשב"א אמר דבר כזה, בתירוץ הראשון הוא אמר שרק הגסה הראשונה ולא שנייה ושלישית היא בעייתית, עד הפעם השנייה, עד שזה יגיע לידי מאכל בן דרוסאי. אבל אחרי מאכל בן דרוסאי כבר אין בעיה בכלל. וכך באמת למד החזון איש פשט ברשב"א הזה, ובזה הוא הרוויח קושיות ותירוצים. עד כאן שלב א', שלב א' של העמדת הדברים כדי לברר אותם ולהבין אותם. עכשיו ננסה לגוע בהלכה. זאת אומרת, נסכם. אנחנו מכירים חשש שמא יחטא, אסור להשאיר סיר על גחלים בערב שבת, או על אש לא מכוסה, שמא אדם יחטא באש או בגחלים. אנחנו מכירים דבר נוסף שנאמר רק בדף י"ח לגבי צבע, וזה חשש שמא יגיס. ואז השאלה היא, האם יש בעיה של שמא יגיס גם בגדרה שעומדת על האש או על הפלטה? ואם הוא יגיס באמת, אז יש, זה פעולה של בישול. אם זה פעולה של בישול, אז יש לדון באמת האם זה תלוי במצב התבשיל. אם זה מבושל כל צורכו, אז אין בעיה של בישול, או יש, זה לא קשור לפעולת הבישול, ויכול להיות גם בלי בישול. זאת אומרת, מה השאלה? זאת השאלה שלנו. יש סיר עם אוכל שנמצא על הפלטה והוא מבושל כל צורכו, והאמא רוצה לתת לילד וזה מבושל כל צורכו, האם מותר לה להוציא מהאוכל הזה שעומד על הפלטה? זאת השאלה. זה כבר מבושל כל צורכו? זאת השאלה. אז הרמב״ם בפרק ג' הלכה י"א כותב כך: אסור להכניס מגרפה לגדירה בשבת והיא על האש, להוציא ממנה בשבת, מפני שמגיז בה, וזה מצורכי הבישול הוא, ונמצא כמבשל בשבת. הרייבד כותב עליו: אמר אברהם, הפריז אל מידותיו שאסר אפילו להוציא מן הקדרה במגרפה. מגרפה זה מזלג, כבר אמרנו. זאת אומרת, הרייבד אומר, אני מסכים איתך שאסור להגיס, אבל אתה אומר לי שאסור גם להוציא אוכל? אבל מה הפשט ברמב״ם הזה? הרמב״ם הזה ממש ממש לא מובן, לכאורה. יש פה שלוש שאלות שאני רוצה לשאול. אחד, חנוך תשאל את אתה מקודם אמרת, אמרנו מקודם שהגדרה גם לא על האש, נכון? אז מה קשה לך ברמב״ם? אמרת מקודם בחצי מילה. מה הרמב״ם אמר? אסור להכניס מגריפה לגדרה בשבת והיא על האש. כי מה שחנוך אמר מקודם, אז גם אם זה לא עומד על האש, למדנו בגמרא בשבת דף י"ח, שאם זה מגיס אז זה אסור גם לא על האש. אז למה הרמב״ם כותב והיא על האש? יש למישהו תשובה? שאלה, נכון, צבי, לפחות שאלה. למה הרמב״ם כותב והיא על האש? כי מה שראינו בגמרא, צריך להיות אסור גם בלי זה. שאלה מספר שניים, מה הרמב״ם מספר לי פה סיפורים? מה זה סיפור לפני השינה? מה הרמב״ם מעריך פה? תשמעו, אסור להכניס מגריפה, להוציא ממנה בשבת, מפני שמגיס בה. גמרנו. הרמב״ם סיפור שלם, וזה מצורכי הבישול הוא, ונמצא כמבשל בשבת. בשביל מה המשפט הזה? זה יצא לך כאיזה פליטת קולמוס, כדי למלות את הדף, כמו שיש ספרים שכותבים. הדבר השלישי, הרמב״ם כותב, ונמצא כמבשל בשבת. מה כוונת הרמב״ם לומר כמבשל? זה איסור דאורייתא או זה כמו מבשל? זה רק איסור דרבנן. זאת אומרת, להוציא במזלג במגריפה מן האוכל זה איסור דאורייתא? ולמה הרמב״ם אמר מגריפה? למה הוא לא אמר כף? אולי כף זה דאורייתא ומזלג זה לא דאורייתא? הכל פה קשה להבנה. אז המגיד משנה על הרמב״ם הוא מאוד מובן, יש לו שאלה עצומה. יש לו שאלה עצומה. כתוב ברמב״ם שורה אחרי, הוא לא אומר, אני אומר, שורה אחרי זה כתוב, הוא מותר להחזיר מקירה לקירה, אפילו מקירה שבלה מועד לקירה שבלה מרובה. זאת אומרת, אם קבתה פלטה בשבת, מותר להעביר לכאורה, לפי מה שכתוב כאן, לא, בלי קבתה, מותר להעביר מפלטה א' לפלטה ב', אם זה מבושה כל צורכו, אין בעיה. מבושה, מדובר כאן במבושה כל צורכו? אז הסעיף הזה מדבר על כל צורכו? אם זה כל צורכו, אז מה הבעיה? המגיד משנה לא הביא ראיה מכאן, זה קושיה עליו מה שאני שואל, מדוע? כי הוא אמר הסבר מאוד הגיוני, המגיד משנה. המגיד משנה אומר ככה, פה מדובר בדבר לא מבושל כל צורכו, מה קשה לו? וכי אנחנו לא מחזירים סיר על הפלטה בשבת? מה, אין דיני חזרה? כל אחד למד את זה בישיבה התיכונית ואולי ביסודי. מותר להחזיר סיר בשבת עם הודעה בידו ומתכוון להחזיר וזה חם וכך וכך וכך. אז איך מחזירים? אם אתה אומר לי שאסור להוציא אפילו אוכל, אלא סימן שאם זה מבושל אז אין בעיה. אז מה אתה אומר לי פה כל מיני רעיונות? אז מוכרחים לומר, אומר המגיד משנה, שפה מדובר בגדרה לא מבושל כל צורכה. ואני הקטן שואל את המגיד משנה, קטונתי, 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 אבל מה זאת אומרת? אסור להכניס מגריפה לגדרה בשבת והיא על אש להוציא ממנה בשבת. למה אדם מוציא אוכל בשבת? מה הוא רוצה? למה הוא מוציא את זה? מה הוא רוצה לעשות עם זה? לאכול. אז למה הוא מוציא אוכל לא מבושל? איזה אדם מוזר זה. מה בן דרוסה? מדובר פה על השודד. הרמב״ם כתב הלכות שודדים. הוא כתב לי הלכה. מה, אני מוציא אוכל לא מבושל? בדור שלנו, אם זה יהיה לא מבושל קצת, יגידו, עזוב, תביא משהו אחר. נאכל חלה. איזה היגיון יש לומר? חס וחלילה. נקיתנה ברמנותה, בחרדה, בשיפולה מגיד משנה. אבל מה זאת אומרת? מי מוציא אוכל מהסיר למבושל ונותן לאכול? לא מובן. לדעתו של המגיד משנה, הוא מסביר ככה. הרייבד אמר, בואו, איזה הגזמה זה. לא רק שאסור להרבב, אלא אסור גם להוציא. זאת אומרת, המגיד משנה כך. אולי זה קשור למה שאריאל אמר. תשמע, הוא אומר, אם אתה מערבב בסיר, זה איסור תורה. אם זה לא מבושל כל צורכו, אם זה מבושל כל צורכו, אז אין בעיה. כך הוא אמר, מותר להחזיר, מותר גם לערבב, צריך להיות. אם זה לא מבושל כל צורכו, אם אתה מערבב, באמת זה בישול. אבל אם אתה רק מוציא בכף, זה רק איסור דרבנן. למה? איכשהו נזדקק לתירוצים של אריאל אולי, או כל מיני הסברים אחרים. מה רב יואל אומר? למה זה יתר רבנן? אם באמת שהוא מוציא, הרן אומר שלהוציא אוכל זה דאורייתא, כך מביא הבית יוסף. למה? בגלל ש סביר לומר שכשאדם מוציא זה כמו שלג, זה נופל פנימה, זה מגיס. למה המגיד מישנה אמר שלהוציא זה רק איסור דרבנן? אז היה צריך להגיד כמו הרב אלישיב, היה צריך להגיד כמו הרב אלישיב כותב באיזה מקום שצריך להוציא עד מלמעלה ולא מלמטה, אבל הוא לא אמר את זה. טוב, כך הרב אומר, זה לא נראה כל כך. אז אתה אומר כמו, זה לא מתכוון. אז זה כבר אריאל שאל מקודם, זה פסיק רישא דניחא לה. מה? סליחה? אינו מתכוון זה דרבנן? אבל הוא אמר שהמגיס עצמו זה דאורייתא. כי אם זה לא מבושל כל צור, אם זה מבושל כל צור, אז אין בעיה, ואם זה, אז מותר גם להוציא. אבל אם זה מבושל, לא מבושל כל צור, והמגיס הוא דאורייתא, אז האיסור להוציא הוא דרבנן. צריך להבין למה. שאלה טובה. שאלה שצריכה עיון. בכל פנים, אנחנו יכולים לעזוב את זה כדי שיהיה יותר קשות. אנחנו איכשהו ככה אולי סידרנו את הרמב״ם. אבל זה לא מובן עדיין, למה? בגלל שהוא התעלם ממשהו. כתוב בגמרא, חנוך אמר לנו מקודם שגם אם אסיר לא על האש זה אסור, אז למה הרמב״ם כתב על האש? עוד פעם פליטת קולמוס, פעמיים נפלט הקולמוס שלו פולט ככה בלי להשגיח? זה הרמב״ם שמדייקים בו כל הדורות? 800 שנה עוסקים בכל תג ברמב״ם? למה הוא כתב על האש? למה הוא כתב בזה המגיס מצורכי הבישול ונמצא גם מבשל בשבת? זה בסדר הקף הזה להגיד מה שאמר המגיד משנה, נכון אלון? אתה שומע? כי כתוב נמצא כמבשל, אז אולי זה כמבשל, דיינו כי פה מדובר בהפריז המידותיו במוציא במזלג, אז אולי זה רק איסור דרבנן כי זה כמבשל. נכון, זו אותה שאלה, אתה צודק. רמזתי פה למה שאני רוצה להגיד עכשיו. קיצור, זה ממש ממש לא מובן. אז עוד שאלה, אז הם אומרים פה, אתם רואים כמה רעיונות יש עד לסוף ספר הרעיונות, איך להבין את זה? אם נאמר שיש תלות בין דיני בישול לדיני הגסה, אז צריך להיות אסור להרבב גם אם זה לא על האש, גם אם זה לא מבושל כל צורכו. אז למה אתה אומר על האש? אז תשמעו, בואו נתקדם עוד בשעון, שעון מתקדם. תשמעו, יש תשובת הרמב״ם, דבר מאוד מעניין. הרב שלמה, איך הרב הגיע לקולבו הזה פה, אני לא יודע. אבל הקולבו הזה, שלא יודע איפה הגעת, אבל יש תשובת הרמב״ם בסימן שין חף א'. הרמב״ם בעצמו מסביר את עצמו. זה יותר טוב מלהביא קולבו. אבל הרמב״ם בעצמו בסימן שין חף א', זה עוסק בדיני לישה. בעזרת השם נלמד את זה פה, דיני לישה. אז בדיני לישה כתוב שם הלכה שמאוד משמעותית, זאת אומרת, אבל זה לא נוגע לעכשיו, האם אדם אוכל חמין, האם הוא יכול לרסק את התפוח אדמה או תוכן או לש, כל מיני שאלות פה. על כל פנים הרמב״ם אומר שאם יש סיר הטור ככה הביא, מותר לגמור שחיקת עריפות בעץ פרור בקערה בשבת אחר שמורידים אותה מן האש. כך כתב הטור, וזו תשובת הרמב״ם שהבית יוסף מביא, שמי יש סיר ומורידים אותו מהאש, אחרי שמורידים אותו באש אפשר להגיס בו, אפשר לרסק אותו כדי שזה יהיה יותר נוח לאכילה, אבל לא על האש. ממש מוזר. אבל כתוב כאן ברמב״ם, וזה תשובת הרמב״ם, ואפילו לפי מה שכתבתי שגדירה שהיא אותך תסור משום דמגיס אבי כבשל, אך המיד אחר שמורידים אותה מעל האש מותר להגיס בה, כיוון שכבר נתבשלה כל צורכה. זאת אומרת, כתוב כאן בעצם שכל האיסור הוא על האש, אבל אחרי שהורידו את זה מהאש מותר אם זה כל צורכה. אבל כתוב כאן מפורש 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 שאם זה נמצא על האש, אפילו אם זה כל צורכו, אסור להגיס בה. מה? לא הבנתי מה שאתה אומר. בגמרא בשבת כתוב, לא, אני הבנתי, את המילים הבנתי. בגמרא בשבת יותחד כתוב אפור ממך. אבל בתשובת הרמב״ם הזו היא פותחת לנו איזשהו כיוון, איזשהו כיוון. מגיס, אומר הרמב״ם פה, זה על האש. ואפילו במבושל כל צורכו. וזה תמוע, וזה תמוע. אבל לפחות אני מבין מה כתוב. את המילים פה כתוב מפורשות, שנייה. אני לא מבין. אנחנו רואים את הרמב״ם הזה, שהרמב״ם הזה אומר דבר מוזר, אבל לפחות אני יודע מה הוא אומר. ברמב״ם בעצמו, ביד החזקה, אני לא יודע מה הוא אומר. אני, אמרו פה ספר הרעיונות, אבל בתשובת הרמב״ם אני יודע מה הוא אומר. הרמב״ם אומר שאסור להגיס על האש, ואפילו אם זה מבושל כל צורכה. לא מבין למה, אבל אני יודע מה הוא אומר. זה גם טוב. לפעמים לא מבינים את הסיבה, אבל אנחנו יודעים שהם מקבלים. אברהם אבינו אמרו לו, קח את בנך, את יחידך, הוא לא שאל שאלות, אומרים אז עושים, ככה זה יהודי, כמו בצהל, יש פקודה, עושים. אחר כך מנסים להבין. אז כתוב כאן ברמב״ם, דבר מאוד קשה להבנה, כך מביא בית יוסף, אבל כתוב כאן בעצם, שאם זה עומד על האש, אז אסור להגיש, ואני לא מבין, ומה אגיד משנה זועק נגד זה? מה פתאום, הרי זה מבושל כל צורכו, אין בישול אחר בישול. זה מה שהמגיד ניש נשאל, איך מותר להחזיר? כן, אליאל. אין
שום
איזה כמבשל, אלא איזה
כמבשל.
שזה עלייך,
זה כאילו
כאיזה כמבשל. אז אתה אומר שעלייך זה כמבשל. נכון, אני קצת, נכון. אבל, אבל. אבל בטור, תשמע, אבל בטור כתוב ככה, בטור כתוב, מותר לגמור שריקת עריפות בעץ אחרי השמורית המאש. וככה אמר גם הרמב"ם למעלה בתשובה, אחרי כתוב בתשובת הרמב"ם. אני פשוט רציתי להקל על הקהל הקדוש, אז אני קצת החלקתי, ואתה תפסת אותי שאני קראתי את בית יוסף על הרמב"ם. אני רוצה שיהיה מובן יותר, אבל זה הוא מסביר ככה את הרמב"ם, כי כתוב כאן ברמב"ם, הוא כתוב כאן ברמב"ם וכתב שהשאלה הייתה בעצם משים אותה על קירה, למחר כשמורדים אותה מעל הקירה מכניסים בה, זו הייתה השאלה. אז בדרך כלל שיש תשובה ושאלה, אז השאלה היא ממין התשובה, לא? התשובה היא ממין השאלה. אז הוא נשאל כשמורידים אותה מן האש. רק הבית יוסף, אני קראתי אותו כי זה יותר מבואר, ואין לי זמן, לא רוצה להכביד על הציבור שאין לפניהם את הזה. לכן עכשיו תבין, יורדים לעומק דתו של הרב שלמה. הרב שלמה הביא את הכל בו. והביא את הכל בו. והבית פשוט, הכל בו כאן באמת כותב את זה מפורש. אבל עד כאן שלב השאלות. עכשיו אני רוצה לסדר את הדברים בסייעת הדשמיה. זה לא חוכמה רק להפוך, להגיס, צריכים גם לבשל. עד עכשיו הגסנו, ננסה גם לבשל. הדברים מפורשים באמת בקולבו שהביא הרב שלמה כאן בדף, ואני לא צריך להביא מהבית יוסף. אני בכוונה אמרתי מהדף, כי יש לפני את הדפים האלה, מי שמסדר ואוסף את הדברים, ובטח טוב לסוף, דפים נהדרים. כתוב בבית יוסף כאן מובא, אני מצטט, ובכל בו כתוב שיש להיזהר מלתת מים חמים בעוד הגדרה על האש. אם יש סיר שעומד על האש, אסור לשפוך בבת אחת מהקומקום מים חזק, בצורה ירוי חזק אל האש. למה? לפי שאין, הלשון פה קשה, אין מערבות ומגיסות בגדרה כדי לערב יפה, וקיימלן דמגיס חייב משום מבשל אפילו בגדרה מבושלת כל זמן שהיא על האש. אם להאמין לרב שלמה שהדפיס פה, אולי מסדר אותנו. אבל זה כתוב גם בבית יוסף, בדקתי גם שם, שהם שומעים מה כתוב כאן בקולבו נגד המגיד משנה, ויביא כאן את הקולבו מה שבתשובת הרמב״ם אסור להכנה, מותר לשרוק הדברים ובצלים בעצם פרו בתוך הגדרה אחר שהורידה מן האש, ואסור להכניס מגריפה בגדרה להוציא הבשר ממנה בהודעה על האש מפני שמגיס בה. מה פשט בקולבו? מה פירוש הדברים? והרי אין כאן בישול, זה כבר מבושל כל צורכו. אז אני שואל, לפחות שואל שאלה, יש מקום לשאול, מדוע? כי המשנה ברורה, לא יודע מי הגיע לסוף סימן שין יותחת, אגם מי שעוד לא, כדאי עוד להשקיע ולחזור ללמוד כל תג ותג בסימן הנפלא הזה. ושם בסוף הסימן, ממש בשורות האחרונות, העתיק המשנה ברורה את הקולבו הזה. הוא כותב כאן, הוא הבית יוסף כתב בשם הקולבו, וכשהיא על האש חייב בהגסה אפילו במבושל כל צורכו. כותב שער הציון בסעיף קטן קוף ממחת, ולא ידע טעם, ומה ידיף ההגסה מבישול ממש, וכל הפוסקים מודיעים במבושל כל צורכוהם בו משום בישול. הביאור הלכה בהנוותנותו, השער משנה ברורה בהנוותנותו, הוא העתיק את הכל בו. מה, אני חייב להביא אותו, הבית יוסף הביא אותו, אני מביא אותו. שאלו אותי מה הכוונה בו, אני לא מבין. מה קשה? מה שם אגיד מישתי הקשה? איך מותר להחזיר סיר על האש? אנחנו אומרים עכשיו, כשהאישה הזו רוצה לתת אוכל לילד שלה, אז היא רוצה להוציא את, אבל אם היא תיקח את הסיר ותוריד אותו, והיא יכולה להחזיר אותו אחר כך בפשטון, זה ודאי. איך היא מוציאה מהסיר זה לא על האש, אני לא יודע, זה צריכים עוד להסביר. אבל להחזיר מותר, אז צריך להיות גם מותר לבשל, להגיס. לכן אומר המשנה ברורה, אני לא מבין, לא מבין. עמד קצת ענווה מהמשנה ברורה. אז באמת מה ההסבר? אחרי שמשנה ברורה אומר לא מבין, יש לנו שני דרכים. אחד, להפסיק ולהגיד, עמד מהמשנה ברורה מוסר, לא מבינים, ונעצור כאן וזהו. יש שאלות, או יש דרך נוספת, וזה להגיד תירוץ, אבל סתם להגיד תירוץ, אני מעביר תורה מסיני. אז אני קיבלתי הסבר נפלא מורי ורבי הרב קץ בדבר הזה. זה מהלך נפלא 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 ברמב״ם. הרמב״ם בשלוש מקומות בהלכות שבת משתמש בביטוי מיוחד. הרמב״ם, אם שמנו לב, שאלנו בהתחלה מה האריכות הלשון כאן, כותב הרמב״ם, מפני שמגיס בה, וזה מצורכי הבישול הוא, ונמצא כמבשל בשבת. מה זה הלשון הארוכה הזו שאלנו? אז הרמב״ם כותב, אסור למתוח חוט תפירה, שזה מצורכי התפירה, משהו כזה. ויותר בולט, זה תשמעו טוב טוב טוב. רק אקדים כדי שיבינו מה אני קורא. יש מכונת כביסה לציבור הקדוש בבתים. במכונת הכביסה יש פעולה של כפתור אחד, אני לא יודע בדיוק בקי, אבל יש כפתור של כיבוס, יש כפתור גם של סלד, של סחיטה. זאת אומרת, מכונת כביסה היא מכבסת, ואחרי שהיא גומרת היא גם סוחטת. נכון? ככה מכונות כביסה של היום. פעם היו מחפשים וסוחטים. היום יש מכונה, ברוך השם, כדי שנוכל ללמוד. המכונה, היא עושה שתי פעולות. היא שמה סבון, מה, עם אש, עם חום, ועל ידי החום וההסתובבות המהירה, זה מחבס, במקום לעשות ככה, המכונה עושה את הככה. את הקסקוס הזה, ואחר כך שהיא גמרה היא מוציאה את המים, מכניסה מים נקיים, שוטפת, שוטפת עוד פעם, שוטפת עוד פעם, הבגד כבר נקי, מה את שוטפת אותו? חבל על המים. למה עושים את זה? לפחות הפעם האחרונה זה כבר בנקי. תודה רבה, איזה חסד גדול, תודה רבה. תשמעו איזה רמב״ם נפלא, הגעת בדיוק בזמן, תשמעו איזה רמב״ם נפלא. אומר הרמב״ם, המחבס בגדים הרי זה תולדת מלבן וחייו, והסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו הרי זה מחבס וחייו. למה? הרי זה מים ניקים בסוף. אומר הרמב״ם שהסחיטה מצורכי הכיבוסי, כמו שההגסה מצורכי הבישול. אומר הרמב״ם, מה שתסביר בהגסה אני אסביר לך פה, מה שתסביר פה אני אסביר לך בהגסה. וזה גם ברמב"ם בחוט תפירה. מה הפשט בדבר הזה? זה הסבר מאוד פשוט אנחנו קיבלנו בדבר הזה. אנחנו עד עכשיו בהרנו שיש תלות, וכך למד המגיד משנה, בין דיני הבישול לבין דיני הגסה. דין הגסה תלוי בדין בישול. אם יש בישול יש איסור הגסה, אם אין בישול, אמר המגיד משנה, אין איסור הגסה. אבל כאן אנחנו רואים שזה לא קשור אחד לשני. והרי זה מה שכתב על הרמב״ם. הרמב״ם אמר שאסור להוציא מן הסיר והוא על האש. מה זה נוגע לה על האש? הרי אם זה מצד דיני בישול, אמר אליאל כלי ראשון מבשל מדאורייתא, גם אם זה לא עומד על האש. למה הרמב״ם אמר על האש? ודאי צריכים לומר שהרמב״ם מדבר על כל צורכו. א', מי מחלק אוכל לא מבושל כל צורכו? איזה אדם לא נורמלי? זה בן דרוסאי? מה, זה ילחות בן דרוסאי? וב', כך כתוב בתשובת הרמב״ם, וג', כך כתוב בכל בו. אז אם באמת דבר לא מבושל כל צורכו, אז ודאי אסור, אסור להרבה, ואסור להוציא אפילו אוכל. והר"ן אמר שזה איסור דאורייתא, ואריאל אמר שאולי זה איסור דרבנן, כי זה לא מתכוון בצורה כלשהי. בסדר, כך אמר מגיד משנה. אבל הרמב״ם כאן, זה כמו הכל בו הזה, זה כמו תשובת הרמב״ם. כתוב כאן שיש דברים שזה שייך למלאכת בישול, כמו שסחיטה בלי שום קשר לכיבוס שייך למלאכת כיבוס. איך מחפשים? מחפשים על ידי סבון, מים וסחיטה. פעולת הכיבוס כוללת בתוכה גם בהכרח את פעולת הסחיטה, למרות שהיה אפשר להעביר את זה מיד אחרי הכיבוס אל החבל או אל המייבש. המכונה גם סוחטת. למה? כי ככה מחפשים. אז הפשט ברמב״ם הוא שההגסה היא מצורכי הבישול. ההגסה היא מצורכי הבישול, ההגסה היא פעולת בישול. ההגסה היא פעולת בישול. הסחיטה היא פעולת כיבוס. נכון, זה מבושל כל צורכו, אבל ככה מבשלים, זה חידוש גדול. משתברא לא קיבל אותו אולי, הוא אמר אני לא מבין, אולי הוא חשב על זה, הוא אמר אני לא מבין. ראיתי מובא שיש כאלה אומרים זה גזרה משום סיר שלא יהיה מבושל כל צורכו, כל מיני רעיונות. אבל לפי ההסבר הזה, לפי ההסבר הזה, כך רואים ברמב״ם גם בכיבוס וגם בהגסה וגם בחוט תפירה. מה? זה החידוש, זה החידוש. החידוש הוא שהגסה, הגסה זה פעולת בישול גם אם הדבר מבושל. אני באמת, כיוון שאני יהודי טוב, אני עונג בשאלה. הרב יסביר לי, המשנה ברורה אמר בקוף ומחד שהוא לא מבין. בשער הציום מבב, המשנה ברורה כתב, היה לו שם שאלה, למה לא שמים בכלי ראשון שעומד על גבי האש, כן? דבר יפה שלא נתבשל, לא שמים בכלי ראשון על האש. אמר המשנה ברורה בשער הציום מבב, מפני שיש מחמירים דעל האש, יש בישול אחר בישול. גם אם זה יהיה דבר מבושל, הוא נכון להגיד לרבנן, על האש, על האש מבשלים, על האש מלאכת בישול נעשית. גם, תקשיב, הרב יקשיב, גם הרב לא היה בחלק הראשון. אני הבאתי שאלה שאני אסגיד עכשיו. שאלתי שתי שאלות בהתחלה גדולות. אחד, למה רבי עקיבא איגר, שהוא מנסה להגיד שלקרב בישול זה נקרא בישול, מביא לי ראייה מהריטב"א בעבודה במסכת שבועות, למה הוא לא הביא ראייה מהגמרא פה, מהסימן, מביצה, מהסימן, ממגיס? תשובה, מגיס זה פעולה מיוחדת שלא קשורה בהכרח לכללי מלאכת בישול. שאלה מספר 2, שאלנו שאלה, איפה נעלם שם היגיס בגמרא בפרק שלישי בכל השס? שאל את זה הרשב"א, לא אני, שאל את זה הרמב"ן. אז הם אמרו שני תירוצים. תירוץ אחד הם אמרו רק בגסה הראשונה, תירוץ שני הם אמרו בגדרי בישול. כבוד הרב הולך עם התירוץ השני, ומה הרב יעשה עם התירוץ הראשון? בתירוץ הראשון כתוב הגסה ובישול לא הולכים ביחד. אז החזוני שזה היה קשה לו, בגלל שיטתו שאני מקווה שאני אספיק להגיד אותה בדקות מעטות, אז לכן החזוני שאמר לא, מדובר פה מתחת למאכל בן דרוסה, הוא דחק את הרשב"א, זה לא פשט ברשב"א. אבל בסדר, אנחנו רוצים לקבל את החזוני. אבל בשופרם אני אתקדם, בגלל שאמרנו שצריך להגיע גם להלכה. אז להלכה, זה רק שאלה למדנית, בוא נראה מה להלכה. בסדר, אני שמע מה הרב אומר, זה שאלה בלימוד. יש לנו שתי הסתכלויות כאן ברמב״ם. הסתכלות אחת של המגיד משנה שאומרת שהכללים של מגיס כפופים, המגיד משנה והרבה ומור השליטה, שהכללים של מגיס הוכים הכללים של בישול, וכך כנראה למד המשנה ברורה. לא עד הסוף כמו שנראה. ואז לפי זה היה צריך להיות הדין הרב. אז הרב יגיד לפי זה, כבוד הרב, שמותר לאמא שדיברנו עליה בהתחלה להוציא מצקת מסיר שעומד על האש. למה? כי זה מבושל כל צורכו ואין בעיה של מגיס, ויכולה להכניס מצקת ולהוציא מתוך זה לתת לילד אוכל, נכון? כך צריך להיות הדין. ובכל זאת זה לא כזה פשוט, ולמדנו מגיד משנה ש... ולמדנו כל בו ופשט ברמב״ם ותשובת הרמב״ם וההסבר שראינו במגיס ובסוחט שזה לא בכך קשור. אז הזמן קצר, אז השולחן ערוך בסימן שין י"ח, סעיף י"ח, הוא הלך בגישה של המגיד משנה, והוא כתב, הילפס והגדרה שבירה מרותחים על האור, אם לא יתבשל כל צורכו אין מוציאים בכף מהם, שנמצא מגיס, אם זה לא מבושל והוא יוציא, הוא גם ירבה, וזה מגיס גמור, ויקווי אם מישהו מבשל, מבשל דאורייתא. אבל אם יתבשל כל צורכו מותר, מה מותר? מותר להוציא, ואולי אפילו מותר גם להרבב אם זה לא מבושל כל צורכו, אם זה מבושל כל צורכו, כי אין בישול אחר בישול, נכון? מאוד פשוט. כך אומר כאן בעצם השולחן ערוך, וזה נראה כמו המגיד משנה וגם הכסף משנה, כך הוא למד את הרמב״ם. ולהוציא אוכל, אז מותר מתי? אם זה לא עומד על האש, ואם זה עומד על האש, לפי השולחן ערוך, אם השולחן ערוך הלך בהסתגלות שזה הבישול והגסה הולכים ביחד, אז האם מותר להוציא באור מאוכל את השאלה שלנו, של האמא, להוציא ממצקת מסיר שעומד על האש? מה צריך להיות הדין? אתה אומר אסור והוא אומר מותר, אתה אומר כי אתה יודע את ההלכה, והוא אומר אסור, נהיה לתשובה למה שלמדנו. אבל אמרנו עכשיו, אם אתה אומר שזה הולך ביחד, צריך להיות מותר. אז מה, אם זה מושל כל, אז מה אם למדת שמירת שבת? אבל תראה מה כתוב פה, כתוב פה שאם זה מבושל כל צורכו, לא מבושל כל צורכו, אסור. אומר לך יוסף, כן, אבל אם זה מבושל כל צורכו, מה אכפת לי שיהיה בעיה על האש? וכך אומר המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, בין יתבשל כל צורכו, אפילו עומד על האור, מותר להוציא בכף. כן, מה אשמה בבית יוסף? כי הבית יוסף הלך עם הגישה של הרב אהרן מורה, שליטה, שההיגיון פה הולך עם הלכות בישול. אז ממילא, אם זה מבושל כל צורכו, מה הבעיה להוציא? ואולי היה מותר גם להרבב את זה אפילו, רק את זה הוא לא אמר. למה? אני לא יודע. אם נלך עם הגישה הזאת. אבל משנה ברורה אומר, אבל בליהו רבא מסיק, ויש לאסור בזה. המיריהו רבא שאחרון חשוב אומר, לא, 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 לא. כל מה שהשולחן ערוך התיר להוציא בכף, זה אם זה לא עומד על האש. אבל אם זה עומד על האש, אל תוציא, מה פתאום? כשתגשתי, מה פתאום שלא יהיה אסור? אז בשער הציון הוא אומר, זה הכל בו, נכון, צריך להיות אסור. כך אומר המשנה ברורה כאן. והרמ"א כותב, ולכתחילה יש להיזהר אף בגדרה בכל עניין. מה זאת אומרת בכל עניין? זאת אומרת, לא להוציא בכף, גם אם זה לא על האש. אז מה לעשות? לשפוך. כך אומר הרמ"א. הרמ"א אומר, בכל עניין יש להיזהר. גם אם זה לא עומד על אש, רוצים לאכול בשבת, צריכים לשפוך. אבל העולם לא נוהג ככה. אז המשנה ברורה כותב כך, תשמעו, אנחנו כבר כמעט גומרים. אלא, אף בגדרה, אלא יהפוך. ועיין באחרונים זה לא נהגים להחמיר בזה. והעיקר, כמו שכתבנו מתחילה, ומבושל כל צורכו, אפילו להגיס מותר. והרוצה להחמיר, יחמיר בהגסה. אבל להוציא בכף אין להחמיר כלל, ונתבשלה כל צורכה, ואינה על האש. כבוד הרב, מה תגיד על זה? המשנה ברורה פה, בסוף, לפי הרמה לפחות, יוצא ככה, שלפי הרמה המשנה ברורה אמרה צריך להחמיר, למרות שזה נוגע פשט ברמב״ם, בכלל בשולחן ערוך, בכלל לא קשור לרמה, זה גם ברמב״ם שאלה. אבל ברמב״ם היה לו את הבית יוסף, אז הבית יוסף הוא אמר, שמשמע לפי דעת הרמב״ם והשולחן ערוך, שצריך להיות מותר להוציא לאותה אמא מהסיר שעומד על הפלטה. אבל לפי דעת הרמה יש לאסור, כך הוא אמר, אבל אם זה לא עומד על האש, גם שם היה צריך לאסור. הרמב״ם הרי אמר שגם אם זה לא עומד על האש, צריך להיות אסור. אבל בכל זאת פה, המחמיר הוא מחמיר, לא צריך להחמיר, אומר המשנה ברורה. אז יוצא בעצם המשנה ברורה, שלפחות לפי הרמ"א, אם רוצים בשבת להוציא אוכל שעומד על האש, צריך להיות אסור. ולפי השולחן ערוך גם אולי זה אסור. זה כבר תלוי בוויכוח שם, מה הפשט ברמב״ם. שהביא המשנה ברורה את הבית יוסף ואליהו רבא מהכל בו. אז באמת כך כתוב בספרי הפסיקה, ספרי הפסיקה האחרונים. יש הרבה יהודים טובים שרוצים להוציא מהחמין לפני הסעודה, אז מביאים שניים, מחזיקים, אחד מחזיק את הסיר, כמו הגמרא בביצה, אחד מחזיק את הסיר ואחד מכניס מצקת ולוקחים ומחזירים את הסיר. אבל האמא שם לבד, מה יהיה איתה? אז הזמן שלנו כבר כמעט נגמר, הוא נגמר כבר מזמן, אבל החזון איש מעריך בו בעניין, זה מאוד מעניין. חזון איש, הוא היום הרב רוני השליט הבעל לחפש איפה חזון איש. החזון איש סבר, לפחות לגבי האמצעי החימום שהיו בישול שהיו בזמנו, שרוצים ללמוד ממנו, שהוא סבר שפלטה זה נקרא אש לא מחוסה, ואם זה אש לא מחוסה אז אסור בשבת להחזיר אל הפלטה. או על כל פנים באמצעי החימום שהיו לו שם, פטיליה או כל מיני דברים כאלה, הוא סבר שאסור להחזיר את זה, אז הייתה לו בעיה. אז הוא מעריך כאן והוא אומר ככה בקצרה, אני אומר רק כי אין זמן, בקצרה הוא אומר, א', קשה לאן נעלם שם היגיז בגמרא, זה רק על צבע נאמר. שתיים, הרמב"ן והרשב"א אמרו שרק בהגסה הראשונה. שלוש, ברמב"ם יש קולבו ויש מגיד משנה, אז זה לא הכרח לומר כמו הקולבו, כי יש מגיד משנה שלמד לא ככה. נכון שאני שואל שאלה חזקה, אני רק שואל שאלה, שאני שואל למי מוציא אוכל לא מבושל. טוב, שאלה משאליות מאורים שמקושיות לא מתים. לא נורא, יש לי שאלה, בכל זאת. ודבר שני, ולכן לדין אומר החזון איש כך, אם יש להחמיר זה רק בהגסה ממש, אבל לא בהוצאה. אבל רוצים לראות מה זה ענווה? החזון איש מעריך, בסוף הוא אומר, אבל מה אני אעשה? המשנה ברורה אסר. זהו, המשנה ברורה אמר אסור, אז אסור. ובכל זאת החזון איש לא סבר כמו. החזון איש אמר שאם הוא נמצא במצב שהוא לא יכול להחזיר את הסיר, אז אין לו ברירה, אז הוא יכול לסמוך על כל הדינים האלה. במצב רגיל, אם אדם רוצה להוציא אוכל מן האש, שיוריד את הסיר מהגז, מהפלטה, ויוציא, ואולי אפשר לעשות גם ככה, להביא את זה לקצה. אבל אני לא הייתי ממליץ לאמא שזה מושך לה בחצאית ממין ומשמאל שתעשה את זה, כי אם שוכח אתה חזק, הסיר ישפך וחמירה סכנת מאיסורה. אז מה עושים והילדים רוצים לאכול? אז אנחנו חושבים בכל זאת שבשעת הצורך יש מקום לעכב ולסמוך על החזון איש הזה. וראינו פה בשיעור שהרב מור התנגד, הוא לא הסכים לקבל את הפשט, וראינו איזה ויכוחים גדולים, למרות שהפשט הוא טוב מאוד ומצוין. המגנישטר לא למד ככה. באמת, כי היום שיוצאים ספרים חדשים, אז אחרי שלמדנו את זה בכולל, אז הראו לי שיש מהדורת דירשו. וברוך השם, יש היום שפע ואפשר לדעת הרבה יותר, זה פילי פלאות. צד אחד אדם חושב, הוא כבר אמרו את זה לפניי. זה צריך לסמוח שהוא אמר טוב ואמרו את זה לפניו, אם הוא אומר סתם, בסימן שהוא לא אומר טוב. אז מצל, אז אירוני פה מובא, באמת זה ויכוח גדול בפוסקי זמננו, מה יהיה בסיר כבד? מה יהיה בסיר כבד? יש אומרים שבשבעה התיכונית שלי בלילות שבת היו צדיקים שרצו לעשות משמר והיו הולכים לחדר אוכל, ושניים היו מחזיקים את הסיר של התפון ושלישי הלוקח והיו אוכלים ממשיכים ללמוד. סתם, זה מה שהם היו עושים, אני לא עשיתי את זה חליל, אבל הם לא רצו להיכשל. מילא גזילה זה לא נורא, אבל שלא יהיה חס וחלילה חשש מגיס. ברוך השם, בחורים בישיבה מרגישים בבית כנראה. אבל כל פנים, זה מדבר על זה איגרות משה. האיגרות משה אומר שגם אם הסיר כבד, אז אין היתר, רק אם יחזיקו אותו. ולעומתו, הרב אוזנר בשבט הלוי כן מתיר את זה. היה גדול גדול בדור הזה, ואני כיוונתי לדעתו בעצם. הרב מציון אבא שאול היה בדור הזה וזכינו להכיר אותו. רב יוסי הוציא ספר נפלא, נדבר על הרב פריימן. אז הרב פריימן לקח אותי לבקר את הרב מציון אבא שאול בבית חולים הר הצופים כשהוא היה חולה, אחר כך הוא נפטר מן המחלה. אמרו עליו שהוא גדול הדור, רב מציון אבא שאול. רב מציון אבא שאול כתוב פה פילי פלאות, אבל היום ברוך השם מלקטים. הוא כותב, ובשוט אור לציון כתב שאם משה את הגדרה על גבי אש לצורך מצווה, ודאי למה משה עם אוכל בשבת? פיקניק, גם פיקניק זה מצווה לפעמים, כגון לצורך אורחים או ילדים שעדיין לא אכלו, מותר להוציא ממנה בהודעה על גבי האש. ומה אני אעשה שחס גמרתי להכין את השיעור, ראיתי הרב שלמה בדברים שלך ואני הראיתי, וראיתי פה בסוף שהבאת איזה מישהו שאני לא יודע מי זה, זה אליהו רב, ראיתי, כן, ולשון השיטי גיבורים, אין לי כך מנחמין כדי לתת לתינוק כשנכנס שבת, זה לא בלילה ולא למחרת, דודיל מה מגיס ומה של הרב שלמה, הרב ידע שאני אדבר על זה והוא כבר קודם כתב שזה לא טוב, השיטי גיבורים אמר. ובכל זאת באמת לכתחילה, אם אדם רוצה להוריד להוציא, ודאי שאם אפשר להחזיק, אני לכן מביא את הסיור של בית בישראל, שיש ילדים קטנים וילדים רוצים לאכול, ואחרי זה אולי הולכים מצליח לישון, אז מן הסתם אפשר שהאמא תוציא. וגם יש מקומות נוספים להקל, כמשל אם זה קוגל, אז אפשר להברוע פוסקים, אפשר לחתוך אותה לאש, כי מגיס זה רק בכל הדיבורים שדיברתי, זה תפוחי אדמה. כמות שראיתי יש פה, מבין פה קצת אולי אחרת, אבל אם למשל, אם זה משל זה מים, אז אין בזה הגסה. אז לכאורה אני הייתי אומר, כך הייתי אומר לאשתי, להוציא מתוך המרק, אז זה לא בדיוק עושה פעולה של הגסה, כי זה במרק עצמו. למה? יש במרק גם דברים מוצקים. אבל איך שלא יהיה, יש פה את החזון איש, יש פה את כל המהלך שאמרנו, וחוץ מי יש תרב בציון אבא שלו, זה הכי חשוב. והשבט הלוי, ועוד כאלה שאומרים שיש מקום להקל בשעת הצורך. למרות שהחזון איש עצמו אמר, רק אם אי אפשר להחזיר. תקווה לומר, מציאות היא שעת הדחק.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.